אחר צהריים טובים לכולם. ברוכים הבאים. הנושא של היום כולו היה מצד אחד היכולת הבחירה שלנו, ומצד שני היכולת שלנו להתמודד עם סמכות. חירות וסמכות. הנושא הזה של חירות, אנחנו עסקנו בו עכשיו מזוויות שונות של ההסתכלות ההסתכלות התורנית שהתפתחה במשך הדורות. עסקנו הרבה בנושא הזה של הסמכות, אבל עכשיו אנחנו רוצים לבוא דווקא ככה לקראת הסוף, עוד לא ממש בסוף, אבל לקראת הסוף, נקיים דווקא לנושא שלכאורה פחות נדון במחשבת ישראל, כי הוא התפתח ועלה לתוך שנות המחקר האחרונות. ומתחיל להתברר ולהתבהר שהיום תלמיד צעיר שילמד באוניברסיטה מדעי המוח, קוגניציה, למד פסיכולוגיה אפילו, אחד מהתמות שהוא יתקל בהם בצורה מאוד מאוד ברורה, אין לך בחירה חופשית בכלל. אין דבר כזה. כלומר, זה מה שחשבתי, מדברים פה על בחירה חופשית, על יכול לבחור, אין דבר כזה בכלל, כל זה בא מתוך הדמיון שלנו, אנחנו חשים כך אומנם, כמו מי שנתן דוגמה, כמו ניוטון, שהתפוח נופל מהעץ והוא רואה אותו, אולי התפוח חושב שהוא בחר ליפול, אבל אנחנו יודעים שהוא נתון לכוחות משיכה והוא ממש לא מסוגל לבחור את מה שהוא עושה. אז גם אנחנו ככה, אנחנו קבוצה של רובוטים, יושבים פה בעולם כמה מאות מחשבים. אם נדמה לכם, רבותיי, שהבוקר החלטתם לבוא לכנס נחלים, אז תדעו שזה לא נכון. וזה מנגנון ביולוגי-פיזיקלי, שבעצם התחיל את דרכו במפץ הגדול לפני 13.5 מיליארד שנים, ונגמר במקרה הבוקר, כשזה משהו כימי גרם לכם לחשוב ככה. אני רואה שאנשים חייכים, אבל כנראה זה לא ככה מצחיק, כי באמת חושבים ככה, זה הדבר שבעצם משדרים. דיברתי עם בן של חבר שלי, סטודנט באוניברסיטה העברית, אמר לי, ברור, זה מה שהם מלמדים. ולכן, אני מאוד מאוד שמח שהסכים לבוא פה הרב מיכאל אברהם, הרב דוקטור מיכאל אברהם, שהתחיל את דרכו עם שני כובעים. הוא היה חוקר במכון ויצמן, ותחום העיסוק שלו היה פיזיקה, וגם היה רב, לימד בישיבת ירוחם במשך שנים, והיום הוא במכון הגבוה לתורה ובאוניברסיטת בר אילן, ומרצה במקומות רבים, ואחד מהיחידים שכתב ספר שיש בו התמודדות רצינית, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה פילוסופית, עם הטיעונים האלו, טיעונים שלא באים רק ממקומנו כאנשים דתיים, שאנחנו אומרים, אנחנו ככה מוכרחים להאמין, אלא ממש במגרש של הדוברים עצמה, הוא התמודד עם זה, וזה הספר שנקרא מדעי החופש. אני מאוד ממליץ לכולם, ממליץ אחרי שקראתי אותו, ואני מאוד שמח שהסכמת להגיע. כפתיח, כדי כמובן להראות שלא הגזמתי, אנחנו נראה פה, עם יום תוכל בבקשה בשיתופית הראשונה, פרופסור חיים סימפולינסקי.
אנחנו מאחלים את פרופסור חיים סימפולינסקי, הוא פיזיקאי וחוקר מוח, הוא עומד בראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית. אני אסביר לכם מדוע בחרנו במועד הזה להזמין אותו, כי ביום חמישי הקרוב יושק מרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח באוניברסיטה העברית. זה אחד מרכז עצום שעלותו כ-130 מיליון דולר, מה שאני מאוד, הסכום הזה יושקע, והוא יחזק המדע ואומר לאופן שבו פועל המוח האנושי. אנחנו נקשר את השלום לך ותודה שבאת אלינו. אנחנו נקשר את זה למאמר מעניין שהופיע לפני זמן קצר בכתב העת החשוב סיינס, ושם נאמר שבאמצעות קרן לייזר, למשל קרן לייזר, אפשר לקבוע אם אני אטה את ראשי ימינה או שמאלה. כלומר, אין צורך בתיווך של פקודה, של איתותים קוליים, או חוש אורח, או סתירת לחי, אלא קרן לייזר מכוונת למקום הנכון, תקבע איך אני אתנהג.
אני לא משתמש בקרן לייזר, כי קרן לייזר משתמשים בחיות ולא בבני אדם,
אמר בסיינס משתמש בזרמים חשמליים שמופעלים על מוח של חולים שעומדים לפני ניתוח הסרת גידול במוח, מחדירים להם אלקטרודה לתוך המוח, ובאמצעות הפעלה של זרמים חשמליים באזורים שונים במוח, גורמים לאותם נבדקים לבצע פעולות, תנועות יד או תנועות רגל או תנועות שפתיים. ובנוסף לזה, וזה הדבר המדהים ביותר, באזורים ספציפיים, הגירוי החשמלי שם מופיע, גורם לנבדקים תחושה של כוונה או בחירה לבצע פעולה מסוימת. הם מרגישים שהם מחליטים או רוצים או מתכוונים לבצע פעולה.
זה נורא לצער בורד, כי זה פוגע ישר בשאלות הפילוסופיות של תורת ההכרה, של תורת ההכרה. האם יש לנו איזה אני עליון שאומר לנו מהי ההחלטה שלנו, והגוף הוא המכשיר שנבצע את החלטתו של האני העליון. אם העניין מוניסטי, ואני והגוף הם אחד הם, כלומר, אז מה זה בכלל החלטה?
אז זו בדיוק המשמעות של הממצא הזה שדיברנו עליו, וממצאים אחרים מהשנים האחרונות. מוניזם מוחלט. אין אני עליון. ככל שחקר המוח מתקדם, מתבררת המסקנה החד משמעית. שהפעולות הקוגניטיביות הגבוהות ביותר שלנו, בחירה, החלטה, העדפות מוסריות, שיערוך של תרחישים אפשריים וכו' וכו', כולם הם תוצר של מנגנונים פיזיקליים וכימיים במוחנו, שהם עצמם מונעים על פי חוקיות פיזיקלית וכימית, שהיא זהה לאותה חוקיות שקיימת בתאי גוף אחרים שלנו, או אפילו במערכות לא חיות.
עכשיו, מה שהיה עד עכשיו במחקר הזה, זה שבעצם הרפואה ידעה לזהות בחירה במוח לאחר שבוצעה ההחלטה.
המחקר הזה הוא לא מחקר יחידני, אבל הוא מצטרף לשורות של מחקרים שמצביעים שגם הבחירה ותחושת ההחלטה ותחושת האוטונומיות בביצוע של הפעולה היא עצמה תוצר של פעילות חשמלית שניתן לשלוט עליה. כלומר, ניתן לשלוט במישרים בזמן אמת, כפי שאתה אומר, לא רק בפעולה שנעשה, אלא גם בתחושה הסובייקטיבית שלנו, האם אנחנו עושים את הפעולה בצורה חופשית ומכוונת, או בצורה
רפלקסיבית.
ההשלכות של זה הן יותר דטרמיניזם קיצוני. כלומר, מי המפץ הגדול לפני 7 מיליארד שנה, בעצם כל הפעולות נקבעו על ידי המתכנן העליון, יהיה אשר יהיה. וכאשר אני אומר לך, פרופסור, אני עומד להניע את ראשי משמאל לימין, בעצם ראשיתה של הפעולה הזאת היה לפני 7 מיליארד שנה, עם התפוצצות הנקודה הסינגולרית, והכל השתלשלות משם, ויש פה שאלות מוסריות נוראות על הרצון החופשי, על מוסר, על אחריות.
יש פה, זה פותח פתח אדיר, תראה, לא, הפתח האדיר קודם כל.
הניפות של...
לא, זה נגיע עם זה, נאמר, כך מסע בחירות. אתה עם קרן לייזר יכול להשפיע על בן אדם שיחליט להצביע מרץ. הרי זה הסיכוי היחיד של מרץ היום, קרן לייזר, אתה לא מבין את זה.
אם כל המערבים מסוגו של
בדיוק
מישהו, אבל לפי הכיפה על הראש, אני לא בטוח שנרשת.
אבל השאלות האלה, הן מדגימות את העובדה שחקר המוח זה לא רק עניין למדענים, אם זה פיזיקאים או נוירוביולוגים או אפילו אנשי רפואה, אלא זה עניין שהחברה כולה צריכה לענות בה. כי יש את הסכנות העצומות שתומן מכוון הטכנולוגיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, היכולת לשלוט מרחוק. על, על, על תובנות והחלטות ויכולות קוגניטיביות שלנו, ומצד שני, על התפיסה הבסיסית שלנו של מהו האדם, מהי הזהות שלנו, מה מייחד אותנו,
מי הטבע... רגע, את זה כבר לפני הרבה שנים.
השאלות האלה הן שאלות נצחיות, הן שאלות ש...
איך אתה שאלו... אני רואה שאתה ממותי, לאנשים דתיים בישראל, חלק גדול מהם משמעתיים, של דתיים, אז איך אתה מסתדר עם זה? דתי הוא בדרך כלל דואליסט, זאת אומרת, יש נפש, והנפש היא מצחית, יש לה גלגולים, והיא נפרדת מהגוף שהוא חומר וכו', ויש השגחה פרטית שבודקת אותנו מדי רגע, כל הזמן היא נוכחת, ואם אתה אומר, הכל התחיל בנקודה הסינגולרית, מכאן ואילך אלוהים, או השם יודע, עזב אותנו כי מה הוא צריך, העסק עובד. אז אני אומר קודם כל, מה לא כוללת האמונה הדתית שלי? היא לא כוללת שתיים מתפיסות היסוד המסורתיות של האמונה הדתית. א', אלוהים כגורם על-טבעי שמתערב במהלך ענייני בטבע ומשנה את מהלכו, התפיסה המסורתית של ההשגחה הפרטית, והתפיסה השנייה המסורתית היא שהאדם הוא אלוהים קטן שבהחלטות שלו ובחופש שלו משנה את מהלך העניינים בהיסטוריה. ושתי תפיסות היסוד המסורתיות האלה הן משוללות יסוד. ואיש מדע ואיש הגות שחושב על הדברים ורואה איך המדע מפענח את אותם דברים מסתוריים כביכול של האני ושל הרצון החופשי, לא יכול לשלב, ליישב בין אמונה דתית מסורתית מהסוג הזה לבין תפיסת העולם המדעית שלו. למרות זו, אמונה דתית במישור הצרוף, ולא רק בימינו, אלא גם מאות ושנים קודם, כללו אלמנטים שהם לא מסורתיים, אלמנטים של מחויבות, אלמנטים של זהות, אלמנטים של עבודת השם, אלמנטים של אימוץ של מערכת של סמלים וערכים מוסריים של תורה ומצוות, שאינם נשענים
על הלכות שגויות. כמה דוסים כמוך יש?
אני מאמין שיש הרבה אינטלקטואלים דתיים היום בישראל ובעולם שהם מאמצים את התפיסה הדתית כפי שאני מציין אותה. אנחנו מימות...
קיפחנו קצת את התחום שבו אתה עוסק.
אנחנו מימות...
באמצעות מחשבים אתה מנסה לחכות את מערכת החשיבה שלנו. בזה בעצם אתה עוסק. לא
בשאלות האישי שלי.
לא בשאלות תיאולוגיות.
איך אמונה דתית עולה מתוך המערך הטבעי של
אמוני תאי עצר?
תודה רבה, אתה לא להראות אותך. תודה רבה.
טוב, הרב מיכאל, אתה למדת אצלו, מכיר אותו. בוא נסביר לנו מה, מה פה? אני יכול להסביר אולי מה הוא אומר, אבל אני לא מסכים למה שהוא אומר. יש לנו ויכוח כבר שנים לא מעטות. אני בעצם טוען שבהסתכלות מדעית על העולם, בטח ב... לפי המידע העכשווי, אין שום אפשרות להכניס את התפיסה של מעורבות לא פיזיקלית בעולם הפיזיקלי. שמעורבויות לא פיזיקליות הוא ציין כאן שתיים, אלה באמת השתיים העיקריות. אחת מהן זה מעורבות של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא מעורב בעולם, פירוש הדבר שהוא עושה דברים מסוימים שבאים לידי ביטוי פיזי בעולם. עכשיו נגיד, אני לא יודע מה, נגיד שהוא גרם לזה שבן אדם זז. הקדוש ברוך הוא לצורך זה או אחר, או שהים יבקע, או מה שלא יהיה. כל מעורבות כזאת היא חריגה מחוקי הטבע. בגלל שזה בעצם אומר שלולי המעורבות, חוקי הטבע היו גורמים להתרחשות אחת, והמעורבות של הקדוש ברוך הוא יצרה מצב שניים, מצב אחר. זאת אומרת, קרה פה נס, היה פה גורם לא פיזיקלי שהשפיע על המציאות הפיזיקלית. המעורבות השנייה, שגם אותה הוא שולל, זה המעורבות שלנו כבני אדם, משהו קרה אלוקים קטן, שאנחנו בבחירתנו גם משפיעים על מה שקורה בעולם, ובפרט כמובן על הגוף שלנו, אבל לא רק עליו, על הגוף שלנו יש חומרי פיזיקלי, וזה בעצם אומר שהרצון או ההחלטה שלנו יכולים להוות סיבה להתרחשות פיזיקלית. עכשיו גם זה לא מתאים להסתכלות של הסתכלות מדעית. כמו שהסתכלות מדעית, בשביל שיקרה משהו פיזיקלי, צריך סיבה פיזיקלית. ולכן סופוליצקי שולל את שני המנגנונים האלה של המעורבות הלא טבעית או לא פיזיקלית בעולם הפיזיקלי. בקצרה מה שהוא אומר.
תודה. אז באמת, אני שמעתי הרצאה לפני כמה זמן בראש החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ודי גם נראה די דומה לו, חובש כיפה כדי גם שחורה וזקן וכו', וגם בפשטות הכי ברורה, ברור שאחרי דיבר עמד על ניסוי ליבט והדברים מסגנון שאני מדבר עליהם, ברור שאין לנו בחירה חופשית, אנחנו משחקים בנדמה לי, וזה החיים. זאת התפיסה המדעית שעוד פעם, אני אומר פה לכם הצעירים, למבוגרים, מי שילך עכשיו ללמוד לימודים אקדמיים, זה פחות או יותר, זה מה שהוא ישמע בחלק גדול, לא כולם, על חלק גדול מהדוברים, שזה פשוט, זה הפשיטה. כלומר, אם אני רוצה להיות אדם שמאמין ביכולת שלי לבחור, אז אני צריך לצאת מהנורמה בשביל זה. רציתי לשאול אותך, הרב מיכאל, למה הדבר הזה כך מעצבן אותנו? נו, אז לא, בסדר.
טוב, האמת שהזכרת בהקדמה, ואני מאוד מסכים למשפט שאמרת שם, אותי זה לא מעצבן כיהודי דתי, זה מעצבן אותי כבן אדם. זאת אומרת, ההתמודדות שלי עם התפיסה הדטרמיניסטית, התפיסה שאומרת שבעצם הכל נקבע מראש על ידי חוקי הטבע, לא נעשית בכלל במישור אמוני, או במישור של מקורות אמוניים. בעיני המקורות האלה לא רלוונטיים, לשאלה. אם הייתי משתכנע מדעית שזה נכון, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים על ההגשמה ועל הקדמות, אז הייתי מוצא פתרון או פירוש יצירתי למקורות, אבל אני לא מוכן לזנוח את המסקנות שלהן אני מגיע בכלים של שכל ישר, בכלים של מדע, ולכן נדמה לי שאני לא רואה בזה קונפליקט בין אמונה למדע. אני רואה בזה מדע שערורייתי. זאת אומרת, אני רואה בזה מדע מאוד בעייתי, מדע שחורג מתחומו. וההתקוממות הבסיסית שלי נגד זה, זה באמת לא מהכיוון האמוני, אלא מהכיוון שלי כבן אדם, כאיש מדע, או לפחות איש מדע לשעבר, שאני לא מוכן לקבל את התוצאה הזאת. אבל כאן אני חייב להוסיף עוד משפט. נדמה לי, לפחות אני מקווה, שצריך, שגם אני מצליח לשמור על יושר אינטלקטואלי. זאת אומרת, אם המסקנה היא כזאת, אז עם כל הכבוד להתקוממויות שלי, צריך לקחת כדור ולהתגבר עליהן. השאלה אם זאת המסקנה. אני חושב שלהתקוממויות האלה אין מקום בקבלת ההחלטה, אם זה נכון או לא. להתקוממויות האלה יש מקום במוטיבציה לבדוק טוב טוב האם אכן זה מה שיוצא מהממצאים המדעיים. ובמובן הזה אני חושב שההתקוממויות האלה הן יותר מלגיטימיות. יש אנשים שבגלל ההתקוממויות האלה לא מוכנים לקבל את הדברים, אבל בלי להעלות טיעונים נגד. עכשיו, פה בעיניי זה חוסר יושר אינטלקטואלי. כל הכבוד להתקוממויות, אבל צריך לעבוד עם הראש. אז לכן נדמה לי שצריך להתמודד, כמו שהזכרת באמת בהתחלה, להתמודד עם הדברים במישור המדעי-פילוסופי ופחות להיזקק למקורות ואיך זה מסתדר עם המסורת שלנו וכדומה.
האמירה הפשוטה שאנחנו שומעים שמטריאליזם, מאותו תפיסה שהעולם כולו חומר, מוביל בהכרח לדטרמיניזם. לאותו תפיסת עולם שהמעשינו נגזרים לא על ידי הבחירה החופשית שלנו, אלא על ידי המצב שסובב אותנו, או תכונות שאצלנו נמצאים במוח, יש גם יותר מניזם מסוגים אחרים, אבל יש לי גם משמעות מוסריות גם מעבר לתפיסת העולם שטוב, ככה זה פועל, ככה זה חי. מה, א' אם אתה יכול לסביר, למה באמת מטריאליזם מביא בהכרח התפיסה הדטרמיניסטית שהכל כאילו נקבע, לא אצלנו באמת, אין אנחנו שקובעים, ומה המשמעות מעבר לזה שאולי גם יש מחיקות לכם?
טוב, פה צריך להעיר כמה הערות. הקשר בין מטריאליזם, זאת אומרת, תפיסה שהעולם כולו הוא חומר ופיזיקה, אני סליחה על הסכמטיות והפשטנות, אני לא יכול להיכנס לניואנסים במסגרת הזאת, פה זה לא רק מטריאליזם, זה עוד כמה הנחות בדרך, אבל אני כרגע מציג את זה באופן פשוט. היא כשלעצמה לא מובילה לדטרמיניזם. זאת אומרת, במישור הלוגי, לאמץ תפיסה מטריאליסטית, זאת אומרת שהכל חומר וחוקי טבע או פיזיקה, לא בהכרח אומר שהעולם והאדם בתוכו מתנהל באופן דטרמיניסטי, באופן שהוא קבוע מראש ואין אפשרות לבחור. הקישור הוא לא קישור לוגי. קישור הוא קישור פיזיקלי, קישור מדעי. זאת אומרת, ככל הידוע לנו היום במדע, בפיזיקה, אין באמת מקום לחריגה מהשפעתם של חוקי הפיזיקה. כמו שהזכרתי בהתחלה, אירוע פיזיקלי מתרחש כתוצאה מהשפעות פיזיקליות, מסיבות פיזיקליות, סיבות אחרות שמחוללות אירועים פיזיקליים, זו סתירה לחוקי הפיזיקה. ולכן התפיסה המקובלת היום, הקישור הזה באמת נכון. למרות שמושגית זה לא חייב להיות כך. זאת אומרת, מי שרואה את העולם כפיזיקה, לא יכול להכניס לתוכו בחירה חופשית. היו ניסיונות, ויש עדיין ניסיונות לעשות את זה, בתחום הכאוס, בתחום הקוונטים, אמרגנטיות, מה שנקרא, הגחה. כל התחומים האלה, אני לא יודע אם נספיק להיכנס אליהם, לא מעלים ארוחה לעניין הזה, זה הכל טעויות. זאת אומרת, אין אפשרות להכניס לתוך הפיזיקה רצון חופשי. במובן הזה, סומפולינסקי לחלוטין צודק. חלק אחר של השאלה שלך היה, מה ההשלכות? בדרך כלל מקובל לחשוב, וזה מה ששירון לונדון שאל שם, לכאורה יש השלכות הרות גורל, מבחינת האחריות המוסרית, כן? איך אנחנו באים בטענות לבן אדם, איך אנחנו שופטים בן אדם על ההתנהגות שלו, אם בעצם הוא מכונה דטרמיניסטית, הוא נפעל על ידי חוקי הפיזיקה. אז נשפוט את חוקי הפיזיקה, או את מי שעשה את חוקי הפיזיקה, אבל מה השם האדם שעשה את הפשע, או את העבירה הדתית, או את הפשע המשפטי? הדברים האלה נכונים גם במישור המשפטי, גם במישור המוסרי, גם במישור הדתי, כל המישורים האלה באותה מידה. כאן צריך להיזהר, יש נקודה עדינה.